אחת, אני רוצה לעשות חזרה על מה שהיה ביום שלישי ולהגיד את זה, את זה בלשון שלי. אתם איתי חמודות? כן, המשך של יום שלישי. מי שאין לדף יצלמו לדף. אפשר, אבל אפשר להפסיק לדבר ילדות? כאילו אני לא יודעת כל כך מה לעשות במדרשה הזאת. חשבתי שאחרי שנגיד לאמהות שלכם שאתם מתפרעות, אז תהיו כאלה שקטות, תשלבו ידיים, לא תדברו בשיעור. אבל זה לא קורה. הייתי צריכה לשלוח אתכם למנהלת, לא לאמא. טוב. טוב, אז אני רוצה להזכיר שאנחנו בבית מדרשם של הלל ושמאי. ויש שאלה גדולה בבית המדרש. השאלה היא הלכתית, אבל אנחנו לוקחים את השאלה הלכתית לשאלה רעיונית, מהותית, בעבודת השם. אני אזכיר ממש 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 בקצרה מה שאמרנו ביחס לדיון בבית המדרש. אמרנו שיש שתי מלאכות, אנחנו לא נלמד על המלאכות, בסדר, לא להיבהל, אבל אני אסביר הכל. יש שתי מלאכות בחקלאות. מלאכה אחת שקוראים לה בצירה. בצירה זה שקוטפים את הענבים. ויש פעולה אחרת שקוראים לה מסיקה, והמסיקה היא נעשית בזיתים. והדיון בבית המדרש הוא כזה. שמאי אומר שצריך לבצור את הענבים בטהרה, ואין צורך למסוק את הזיתים בטהרה. בסדר? זה הלכתית יבשה. אנחנו ממילא לא נלמד את ההלכות, אז זה לא משנה, בסדר? זה רק משמש לנו כמשל. הדס מסכימה לסגור את דלתנו? כן. רגע, אבל אם את הולכת, קחי את הכיסא השחור הזה, זה מפריע לי שיש פה כיסאות שלא קשורים. שימי את זה בכיתה תורה, טוב? תודה. ואם מישהי לקחה לשם כיסאות מהבית מדרש, אפשר להחזיר. תודה. אז זה הדעה של שמאי. שמאי אומר, חייבים לבצור בטהרה ולא צריך למסוק בטהרה. אנחנו לקחנו את זה לשני דברים ששייכים לחיים של האדם, שני דברים טובים, שני מצבי נפש טובים בחיים של האדם. אחד קוראים לו שמחה ואחד קוראים לו עונג. בדורות של גאולה שאנחנו נמצאים בהם, יש הרבה מפגשים עם שמחה ויש הרבה מפגשים עם עונג, כי אנחנו דור השפע. ובדור השפע אנחנו מציפים את עצמנו בכל מיני דברים נחמדים וטובים. אז ראינו שיש ביניהם מחלוקת, ואנחנו ננסה להבין מה רוצה לומר שמאי ומה רוצה לומר הלל. אני אתחיל דווקא בשמאי, כי נראה לי שסיימנו במילים שלו, ואז נמשיך בדברים של הלל, ואחר כך גם ניתן לכם לקרוא בחברותות, ללמוד בחברותות. אז מה ההבדל בין שמחה לעונג? בסדר? שמחה, אמרנו שזה מידה בנפש. זה רגש פנימי שיכול להיות בתוך תוכו של האדם. ומכיוון שהרגש הזה הוא משמעותי בחיים של האדם בדרך כלל, הוא לא משאיר את זה רק לעצמו. כשהוא שמח, הוא משתף. ובעם ישראל, אומר שמאי, כל פעם כשקורה אירוע משמח, אנחנו לא משאירים את זה לעצמנו, נכון? נולד תינוק, אז כשעושים לו ברית, לא מגיעים רק ההורים של התינוק. מזמינים את המשפחה ומזמינים חברים ומזמינים שכנים. אסור להזמין לברית, אל תזמינו לברית. רק תשלחו את הזמן והתאריך. ואותו דבר כשיש בר מצווה, ואותו דבר כשיש חתונה. בכל אירוע משמח, הלב מבקש להתרחב. הלב מבקש להוסיף עוד אנשים שישמחו בתוך השמחה הזאת, ואומר שמאי, ככה אני רואה את עם ישראל, כאומה שלא שמחה סתם. הם לא עושים טוב, אז סליחה, בסדר, אני לא רוצה לדבר על שום דבר, אני לא רוצה לדבר על המציאות. אבל הוא אומר, התרבות של הגויים זה שמחה רדודה ושטחית וגסה, וכל מה שהם עושים, כן, אמרנו, הם משתכרים, שוב, אני לא רוצה לדבר, אני יודעת שיש כל מיני תרבויות של גויים שנכנסו אלינו. אז אני לא רוצה לדבר על זה, אני צריכה לדבר בזהירות. אבל בגדול אומר שמאי, זה לא יהודי, זה לא ישראלי, בסדר? לשמוח סתם, כן? לשבת ולעשות צחוקים ולהגיד אנחנו שמחים. זה גם לא באמת שמחה, הוא אומר, זה לא שמחה. זה שאדם משתקר וזה גורם לו להיות, לא יודעת מה, כולו מוצף בדמיונות, זה לא באמת שמחה, זה לא משהו פנימי. זה משהו חיצוני, ואותו דבר כל שאר השמחות שעליהם הוא מנסה להגיד שזה לא שמחות שלנו. אנחנו לא שמחים סתם. ולכן אומר שמאי, אני רוצה להוביל את עם ישראל. לאן אני רוצה להוביל אותם? לזה שכל השמחות בעם ישראל זה שמחות לשם שמיים. אין שמחה שהיא לא לשם שמיים. עכשיו, שמחה זה לא שאת הולכת שמחה ברחוב, בסדר? הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר על אירוע של שמחה. שאנשים עושים אירוע של שמחה. האם כשעושים יום הולדת רק אוכלים מלא אוכל, נכון, אמרו לי שיש מסעדות שקוראים להם, אכול כפי אכולתך. טוב. בדיוק אחד הבנים שלי סיפר שפעם הם הגיעו למסעדה כזאת כל המחזור, ואז הבעל מסעדה החליט להחליף את השם של המסעדה. אי אפשר לתת לכל המחזור לאכול כפי אכולתו, כי לא יישאר אוכל במסעדה. איכשהו גירש אותה משם, אני לא יודעת בדיוק איך.
אולי כדי להעביר את המחזור, כי בנות בקושי.
כן, בנות, כן, הן מנומסות, הן מנומסות. אז כל הדברים שהם חומריים, ואדם חושב שזה מה שגורם לו את השמחה, אומר שמאי, זה לא נכון. יש שמחה פנימית בלב, אז מוציאים אותה אל הפועל גם על ידי מאכלים, גם על ידי מוזיקה, גם על ידי ריקודים, אבל זה הכל מחובר אל המהות הפנימית. זה שמחה. שמחה זה משהו בנפש, בסדר? וזה משהו שבטבעיות הוא שייך להיות כללי. עונג זה משהו אחר לגמרי, נכון? דיברנו על זה. עונג זה דבר מאוד 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 פרטי. יכולו להיות שתי בנות, שתיהן רואות עוגת קצפת, אחת בטוחה שזה הדבר הכי טעים בעולם, והשנייה, זה לא הבנות מהמדרשה, השנייה זה אני. שלא בדיוק זה מה שבא לי לאכול עכשיו, בסדר? מי צודק? זה לא משנה מי צודק. עונג זה דבר פרטי, קודם כל, כי כל אחד מתענג על משהו אחר. דבר שני, בעונג יש גם משהו, סליחה שאני אומרת, בסדר? משהו שמכניס אותי קצת יותר מדי אל תוך ההתעסקות בעצמי, קצת האנוכיות שלי, קצת האגואיסטיות שלי, בסדר? ואז כשאני קונה מגנום, אני הולכת לאט למדרשה, שכשאני אגיע כבר אני אגמור את זה, ואני לא אצטרך לתת לאף אחד. כי זה משהו כזה, זה שלי. עונג זה משהו נמוך, זה תחושה. זה לא מידה, זה לא רגש, זה תחושה שהיא מאוד מאוד קשורה לחיים החומריים של האדם. נכון, אם את שמה בוסם, אז למרות שזה רק ריח, זה קשור לגוף שלך. וכשאת שמה איזה קרם, זה קשור לגוף שלך. וכשאת אוכלת, זה קשור לגוף שלך. אז עונג זה משהו במדרגה הרבה יותר נמוכה משמחה. שבת זה משהו אחר. בסדר? שבת היא מעלה את הכל, מרוממת את הכל. מה זה ברבורים מוסלה ודגים? נשמע על הפנים. בסדר? שבת זה מדרגה אחרת. אני מקווה שהרב יעקב קצת מלמד אתכם דברים על המהות של השבת. זה מה שביקשתי. שיהיה גם מהות, לא רק... מה? על מה? יופי. יופי, אז הנה. אז שבת יש בה את כל הדברים האלה, אבל זה מדרגה אחרת לגמרי. יופי. טוב. אז ככה אומר שמאי, בעונג אני לא יכול להגיד לבן אדם שזה יהיה לשם שמיים. מה, כל מגנום שאני אוכל יהיה לשם שמיים? כל קרם שאני אשים רך על הגוף שלי יהיה לשם שמיים? אנחנו לא במדרגה הזאת. זה מדרגה עליונה, 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 אומר שמאי. זה אני לא יכול לבקש מעם ישראל. אני לא יכול. זה לא קשור למדרגה שלהם בשום צורה. כן. כן, זו שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אנחנו נדבר עליה בהמשך, בסדר? אנחנו גם נראה בסוף הסיפור מה קורה עם האומה. כמו קיצר, גם שם משהו מסתבך, בסדר? אבל שאלה ממש חשובה, הרב ידבר על זה בהמשך. אז אני אומרת שוב, שמאי רוצה לגזור את זה על כולם. מה אומר הלל רגע? אז בואו נראה. אני בפסקה עין וב, 2, 4, 6, 7 נראה לי שורות מהסוף. ומזה היה מקום אז בהתחלת ההדרכה לדון. שכיוון, סליחה, שכיוון שאין זאת מדרכה של תורה להכביד על החיים ההמוניים יותר מקדי מסעם, אולי, וזה אומר הלל, ותקשיבי טוב מה אומר הלל, אולי ראוי להדריך שגם הבצירה אינה מקבלת טומאה, והשמחה ההמונית גם כן לא תהיה בכללה נגד רוח ישראל והתורה הקדושה, גם כשתלך בדרכה הטבעית. מפני שכך טבע האדם הוא לאהוב שמחה ושעון עליזים להמתיק חייו הריקים, כשהוא איש המוני אשר התורה והחוכמה לא יסמכו נפשו. מה אומר הרב? הרב בעצם קצת מלמד אותנו על הלל ושמאי. מה הלל אומר? הלל אומר, אני מתבונן על עם ישראל, ואני מתבונן עליהם בעין טובה. אני מסתכל עליהם ואני בוטח בהם שמה, שאני לא צריך לכפות עליהם, לבצור בתארה, לשמוח לשם שמיים. אני מאמין בהם שלאט לאט באופן טבעי, תודה רבה רבה. אני לא רוצה תה, אני לא רוצה תה, תודה. אני בדיוק רוצה מים בגלל ששתיים, תודה. מה אומר הלל? זה הלל, הלל שהוא אוהב את הבריות, נכון, שהוא אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הלל שכשמגיע אליו הנקץ הזה ביום שישי אחרי הצהריים, כשהוא בדיוק גומר להתקלח, אתם מכירות את זה?
כן.
מישהו לימד אתכם את זה?
לא.
אולי צריך ללמוד את זה. ומתחיל לשאול אותו שאלות עזויות, לא קשורות ליום שישי.
למה?
לא דחופות, כן, למה יש עיניים צרות לאלה, למה יש רגליים רחבות לאלה? מי יש לו זמן ביום שישי? וכל שאלה הוא אומר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. כן, זה הלל, זה הלל. הלל לא עושה את עצמו. הלל הוא כזה, הוא מסתכל על עם ישראל, והוא אומר, אני רוצה ללכת איתם יד ביד. אני לא רוצה לכפות עליהם. אני לא רוצה להגיד להם, אתם חייבים שכל שמחה תהיה לשם שמיים. אני רוצה שבאופן טבעי, מתוך הסמכות שלהם, הם לבד יגידו לעצמם, לא מתאים לנו סתם שמחה, לא מתאים לנו להתעסק בשטויות ולסמוח משטויות. מתאים לנו, לאט לאט, אומר, הדברים אמורים להתברר בתוכם. ככל שאני יותר אמין בהם, מכירות נבואה שמגשימה את עצמה? היה לך בשירות הזה ילד אחד כזה שהוא היה זרוק ועלוב ומסכן, וכולם הסתכלו עליו בעין רעה, ואת הסתכלת עליו בעין טובה? אתם יודעות שלפעמים בת שירות אחת מצילה ילד, מצילה נפש, שהגננות כבר רשמו עליו איקס, והפסיכולוגית רשמה עליו איקס, והמרפאה בעיסוק, כי הוא באמת מופרך חבל על הזמן. ויש רק בת שירות אחת, מתוקה, שאוהבת אותו, ומחבקת אותו, ומנשקת אותו, וכל יום אומרת לו איזה ילד טוב, ובסוף זה משפיע עליו. ככה הלל הזקן. זה לא קסם, זה אמיתי. זה אמיתי. זה איך לגרום לעם ישראל להאמין בעצמו. והלל אומר, אני מסתכל על עם ישראל, ואני מאמין בהם. אני מאמין בהם שבסוף הם יגיעו להבנה שלשמוח זה לא סתם שמחה, לשמוח זה שמחה לשם שמיים. ואומר הלל, יש לי סבלנות אליהם. אני יודע שזה תהליך. אני יודע שזה לא יקרה מיד. אני יודע שעוד יש כאלה ששמחים על שטויות, אני יודע. אבל אני יודע שאם אני אסתכל עליהם ככה, אז לאט לאט זה ילך ויצמח בתוכם. זה ילך ויופיע מתוכם. ולאט לאט השמחות שלהם תמיד יהיו לשם שמיים. כרגע הם לא מסוגלים, אבל הוא אומר, אם אנחנו הצדיקים נתבונן עליהם בטוב, באמת לא נעשה את עצמנו, לא נגיד איזה עלובים הם, בוא נעשה להם בכאילו, אין דבר כזה. נבואה מגשימה את עצמה זה לא בכאילו. אם את עושה לילד כאילו את מאמינה בו ובלב שלך את לא מאמינה בו, לא ילך. רק אם את מתבוננת לו עמוק בעיניים והילד הזה יודע שאת באמת אוהבת אותו. הרבה פעמים כשאני מדברת עם בנות שירות, נגיד שהם בגנים של אוטיסטים או ילדים עם חינוך מיוחד קשה, וכזה מספרות על העבודה, ואני מרגישה כזה קשה, כאילו אני מרגישה בלב שלי שזה עבודה קשה, ואז אני שואלת אותם, איך הילדים בגן? פתאום חיוך כזה גדול, מה הם הכי מתוקים בעולם, והכי אני אוהבת אותם. מה אתם חושבות? זה דבר ענק מה שהם עושות בגן הזה. יאללה, זו עבודה מאוד קשה, זה ילדים מאוד קשים, יש מורכבויות מאוד גדולות, וזה שבת שירות, תמיד, תמיד, תמיד כשאני שואלת, תמיד פתאום יש חיוך מטורף על הפנים, ופתאום כל האהבה יוצאת החוצה. זה כוח של אהבה. הלל הזקן הוא כזה. הלל הזקן, הוא מתבונן על עם ישראל, הוא אוהב את כולם. הוא רואה את מה שיש, הוא לא ממציא. הוא רואה שבתוכנו יש את זה. והוא מתבונן עלינו ככה, והוא אומר, אני אתבונן, ואני יודע שלאט לאט זה יקרה. הם עוד לא שם. הם עוד לא שם, אבל זה תהליך. בסדר? מה את אומרת, שקד? רצית להגיד משהו? כן. רגע, זה ברור. מה שהם מדברים פה, כשיש משהו של שמחה, אמרתי, זה לא כשאת הולכת ברחוב בעצמך, סבבה. זה לא כשעשית מעשה קטן בעצמך, בסדר? הוא לא מדבר על זה. מה זה שמחה בעם ישראל כאומה? בסדר? איך אנחנו שמחים את השמחות שלנו? האם זה באמת רק בשר ויין, כן, עוד מעט פורים? האם רק אנחנו שותים יין ונהיים שיקורים ואוכלים מלא אוכל, אכול כפי יכולתך ואז אנחנו שמחים? זה לא השמחה. השמחה היא פנימית, 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 היא מבפנים. בסדר? ברור שיש גם פשוט לשמוח, בסדר? כן. לא, ממש לא. ממש לא. הוא בכלל לא אומר על העונג כלום. הוא מסכים עם שמי שעונג לא יכול להיות לשם שמיים. איפה אנחנו? מה? אבל זה לא, זה מדרגה מאוד 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 עליונה, שכל קרם שתמרחי על היד שלך, תגידי, יכול להיות שיש אנשים כאלה, בסדר, אבל זה מדרגה מאוד עליונה. כל דבר תגידי לשם, ייחוד קוד שבריחו, כל עוגת גבינה עם קצפת שתוכל, זה כאילו, זה עוד לא המדרגה. יכול להיות שזה שאיפה, אבל זה לא שייך לזמן הזה, וגם לא נראה לי לזמן שלנו. הלל אומר שגם שמחה כרגע לא צריך לדרוש מהעם שזה יהיה לשם שמיים. הוא אומר, אני בוטח בהם שהם יגיעו לזה בעצמם. שהם טובים והם מתוקים והשמחה שלהם פשוטה, ומתוך זה הם יגיעו לאט לאט לשמחה אמיתית. בסדר? שקד. יופי. עכשיו אנחנו רוצות לראות את התשובה של שמי. אומר לו שמי, אם תקניתני גוזרני טומאה אף על המסיקה. שמי עונה בלשון מאוד 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 קיצונית. ואומר להלל, אם אתה לא מסכים איתי עכשיו בבית המדרש, אני גוזר שגם מסיקה צריכה להיות לשם שמיים, אפילו שהם לא במדרגה. כן, זה הכוונה. שצריך להד... סליחה שזה עוד פעם. גוזרני טומאה, כאילו שצריך להקפיד על זה, לבדוק שזה לא יהיה טמא, שלא יהיה טמא, שלא יהיה טמא, שאפשר למסוק רק בטהרה. כן, כן, הגמרא הזאת היא מסובכת. בסדר, אז לכן אני מסבירה. עכשיו אתם בזוגות לומדות את פסקה עין זין, ואתם אומרות, אתם מסבירות את מה שאומר שמי להלל. בסדר? למי חסר זוג? עסקה תלמדי עם רז. את לומדת לבד? טוב, אז תלמדי עם עדי בירנבוים. מכירה אותה באיזשהו מקום? קצת רחוקה, אבל בסדר. למי עוד חסרה זוגה?
אני.
הנה, בואי תלמדי עם הדסקי. יופי, מעולה. טוב, 3-4 ו... פסקה עין זין. מה אומר לנו שמי? שירד נעלמה או שהיא פה? כן, כן, כן. רבי שמעון בן שטח זה שיעור אחר. מחשפות. היו מחשפות. המחשפות האחרונות, נכון כתוב לא תחיה כל נשמה? לא, מחשפה לא תחיה. עד הדור של רבי שמעון בן שטח, עוד היו מחשפות כאלה שעשו כל מיני דברים הזויים. עוד היו בעם ישראל, והוא והתלמידים שלו חיסלו את המחשפות האחרונות. מה? לא, 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 הוא עשה את זה מתוך הקדושה שלו. הוא עשה את זה מתוך הקדושה שלו, תחפשי את זה, זה כתוב באיזשהו מקום, איך הם עשו את זה. קצת בקסמים של קדושה. כן, אבל עזבי. זה שיעור אחר. גם על שמעון בן שטח צריך ללמוד, אבל לא היה. לומדות. לא. שמי זה שין מהם א' י'. ושמעיה זה שין מים עין יוד היי. שמעיה ואבטליון הם המורים, אתם רואות תקופת הזוגות? הזוגות, זוגות. שמעיה ואבטליון היו בראש הסנהדרין. שמעיה ואבטליון היו בראש הסנהדרין, אחריהם היו הלל ושמאי, זה לא אותו אחד.
Thank you.
מסיימות בנות. טוב, מה אומרות בנות יקרות? מי רוצה לומר? מי רוצה לומר? מי אומרת משהו? להכריח אתכם, לכפות עליכם כמו שהם כופים שמחה באתר. מי רוצה להגיד משהו?
אני רואה שהקליטו את זה להפסקה הזאת.
טוב, מה ראינו? מה אומר שמאי? מי רוצה להגיד משהו אחד? מי מתחילה? שירה? מה? נקודה אחת, משהו אחד.
וואי, היה לנו הרבה כזה.
כן.
כן.
כן. יופי. יופי. אז קודם כל, יופי, מקסים. תמיד, תמיד, תמיד כשקורה משהו שמח, את מחפשת את מי את יכולה לשתף. זה קורה בטבעיות, בכלל לא שמים לב לזה. זה משהו שאתה לא שם לב, זה לא משנה, כן מכירים, לא מכירים, נכון? יש דוגמה מהבוקר? לא הבנתי.
לא, כזה רציתי להגיד לנו על זה שהיא
מתארסת חבר. נו, זה מה שאמרתי ביום שלישי, אמרתי את זה כבר בשיעור הזה.
אה, לא, היה אתמול, היה אתמול.
כן, זהו, אני מתארת לעצמי שהיה, זה חייב לקרות משהו. אז למה, למה, מה הקשר בינך לבין... ולבין חברה של חברה של סבתא של דודה שלך שהיא תרסה, זה לא משנה, זה לא משנה אם את מכירה, זה לא משנה אם את קשורה. יש משהו בשמחה שא', מי ששמח יש לו באופן טבעי צורך לשתף אחרים, וגם האחרים באמת שמחים איתו, הם לא עושים את עצמם. אז שמחה זה משהו כללי, זה משהו חברתי, זה משהו מחבר. יופי, מה עוד? מה עוד אתם רוצות להגיד?
כן. שנראה לי אחרי שהעמידה תהיה באמת אמיתית
וגבוהה
בנו, אז התחושה תהיה נכונה
ותגיע. יופי, יופי. אז מה אומר שמאי? וזו תוספת חשובה שעוד לא אמרנו אותה, כי זה לא היה כתוב בפסקאות הקודמות. שמאי אומר, אם אני עכשיו אומר לעם ישראל, כל הסמכות יהיו לשם שמיים, בסוף מתוך זה שהסמכות שלהם יהיו לשם שמיים, הם מתוך עצמם יגיעו להכרה, שגם העונג כדאי שהוא יהיה לשם שמיים, אבל זה לא בגלל שמישהו יכפה עליהם את זה. הם יהיו במדרגה של שמחה לשם שמיים, ואז פתאום כל דבר שמענג, כל דבר שהם עושים בשביל התחושה של העונג, פתאום הם בעצמם יגיעו למדרגה חדשה, שבעצם היינו רוצים שגם העונג יהיה לשם שמיים. אבל זה תהליך שיקרה, אומר שמאי, מכוח זה שאני כופה עליהם את השמחה לשם שמיים. עכשיו אמרנו קודם על הלל שיש לו עין טובה ומבט מאוד מאוד מעמיק על עם ישראל, והוא מאמין בעם ישראל, והוא מאמין בתהליכים של עם ישראל, ומכוח זה הוא אומר אני לא רוצה לכפות. עכשיו אני רוצה להגיד על שמאי, בסדר? מה שמאי? שמאי אומר לעם ישראל, תקשיבו טוב, אתם סיירת, אתם הסיירת הכי מובחרת, ובסיירת בן אדם לא שואל את עצמו, קשה לי, לא קשה לי, אין לו זמן להתבכיין, אל תדאגו, הם בוכים. אבל אין לו זמן באמת להתבכיין, ואין לו זמן להגיד, זה לא מה שחשבתי. אין, הוא הולך, המפקד צועק עליו קדימה, והוא רץ קדימה, והוא צריך לעשות דברים מאוד 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 קשים, והוא עושה. אומר שמאי לנו, בסדר? אומר שמאי, זה שאני מודיע לעם ישראל, גוזר על עם ישראל שהסמכות שלהם יהיו לשם שמיים, כי אני בוטח בהם שמסוגלים. אני לא חושב שהם חיילים פשוטים, אני חושב שהם סיירת, ובסיירת אתה מסוגל גם כשהמפקד שלך אומר לך דברים שממש קשה לך לעשות, ואתה מרגיש שאתה מתפרק, ואתה מרגיש שאתה מתרסק, אבל כל כך חשוב לך להיות בסיירת, שאתה אומר אני הולך על זה ויהיה מה שיהיה, ואני אבכה ויהיה קשה ואני אתגבר. אומר שמיים מבחינתי אתם סיירת. אתם לא כל כך רוצים לסמוך בכל הסמכות לשם שמיים. אתם לא מבינים? אני אומר לכם שאתם יכולים. אני מודיע לכם שאתם מסוגלים. אני מכניס אתכם אל תוך הסיירת הזאת ואתם תצליחו. הרי זה לא ששמי חלילה רוצה לכפות עלינו דברים סתם, אלא באמת הוא מתבונן ואומר, וואלה, אתם יכולים, תעבדו קשה, אתם תגיעו, אתם תצליחו. ואז מה קורה כשיש באמת מחלוקת כזאת קשה בבית המדרש, שהילל מבקש משהו אחד ושמי מבקש משהו אחר? אומרת הגמרא, נעצו חרב בבית המדרש, שזה ביטוי מאוד מאוד קשה ובכלל לא פשוט. וצריך להבין למה, למה הגמרא משתמשת במילים כל כך חריפות. אפשר היה להגיד הרבה דברים, בסדר? ביקשו משלושה תלמידי חכמים גדולים לעשות בית דין על השאלה הגדולה הזאת. אמרו לכולם לעשות איזה הצבעה. לא, הגמרא משתמשת בביטוי חרב. חרב זה מלחמה, אין מה לעשות. זה לא... אז הרב יסביר עכשיו בפסקה עין ח' ונראה את זה ביחד, למה, למה הגמרא משתמשת דווקא בביטוי הזה? והגמרא גם תסביר לנו למה, למה באמת יש פה דיון כל כך קשה. מה קרה עכשיו שיש דיון כל כך כל כך קשה בבית המדרש שצריך לנעוץ חרב, בסדר? אז הרב אומר כך, ההנהגה שבכלל העם בחיים המעשיים מתייחסת לכוח הממשלה והשלטון שעימה צריך עוז וגבורה. אז קודם כל אומר, אומר הרב, במציאות שמתרחשת עכשיו בבית המדרש צריך עוז וגבורה. החרב, הציור של החרב זה ביטוי לזה שצריך להכריע פה הכרעות קשות, שצריך לשאול שאלות נוקבות, שצריך לעמוד מול הדברים ולברר אותם. למה? מה יש בשאלה הזאת שהיא כל כך נוקבת? מה יש בשאלה הזאת שצריך לנעוץ חרב בבית המדרש? אומר הרב, על כן החרב היא אות סימן לממשלה מעשית. זה שמוזכרת פה החרב, זה אומר שחייבים להכריע בשאלה הזאת. אי אפשר לטטא את השאלה הזאת מתחת לשטיח. וחרב, אומר הרב, היא תכשיט כל זמן שיש צורך בה, על כל פנים לזמר עריצים ולהחריט פועלי אבן, כמו שכתוב, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך ועדריך. אומר הרב, אז קודם כל אמרנו, חרב זה ביטוי לזה שתהיה פה הכרעה, וחרב לפעמים צריך להשתמש בחרב, כן? שמעתם על זה שלפעמים צריך להשתמש בחרב? והחרב, אומר הרב, זה התכשיט של הלוחם, כן? על גיבור כתוב שהחרב זה הודו והדרו, כמו תכשיט. לפעמים צריך חרב. מה קרה בבית ה... מדרש שצריך חרב? להורות שזאת השאלה שעכשיו שאלנו, איך ראוי להנהיג את כלל האומה שיצאה הוראה והנהגה מאלו שני הבתים, בית שמאי ובית הלל, אחרי שנמעטו הלבבות ונתמעטו האשכולות. אז קודם כל אומר הרב, זאת תשובה לכלל ישראל, זאת תשובה לכלל האומה. זה לא תשובה פרטית, זה לא מישהו פרטי שיש לו מטע של זיתים וקרם של ענבים בא לשאול איך לבצור ולמסוק, ממש לא. השאלה הזאת היא שאלה כלל ישראלית, וכשיש שאלה כלל ישראלית ויש עליה מחלוקת גדולה, אז אי אפשר ללכת לישון בשקט, לא. יש פה איזה קרב מאוד מאוד קשה. והנה ראו אז מעמד האומה שתצטרך לשאוב הדרכה כללית על פי הוראות הבתים הבאים אחריהם. אז בעצם אנחנו נמצאים בערך 100 שנים לפני החורבן של בית שני. והלל ושמה יודעים שעם ישראל הולך לצאת לגלות ארוכה, 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 כמעט 2000 שנה. ואומרים הלל ושמי, אם אנחנו לא נשאיר צוואה, איך צריכה להיות שמחה בעם ישראל? איך עם ישראל צריך לחיות? לא כשהוא יהיה בבית, כשהוא יהיה מפוזר ומפורד בין כל העמים, כשהוא יהיה מעורבב עם תרבות של גויים, כן, כשמסביבו יהיו גויים שישמחו כל מיני צמחות נמוכות, שפלות, רדודות, שטחיות, גסות ויצריות. מה עם ישראל יעשה? זה יעטוף אותו. הוא כבר לא נמצא שמור בבית שלו. איך נדריך את עם ישראל לפני היציאה לגלות? מה נשאיר לו? מה הוא ייקח בתרמיל שלו לפני שהוא יצא מהבית? וזאת השאלה, אם לפי רוח התורה ראוי להכיר את יסוד השמחה ההמונית כאחד מצורכי החיים המוכרחים, עד שאין לבצרה, לבצרה זה מלשון מבצר חומות, אבל זה מזכיר גם בצירה, ולצמצמה רק בתכליות ותעודות רמות, כמו שאי אפשר לסגר מושג התענוג בהמון. אז אומר הרב, יש פה שאלה, האם להשאיר את האומה שמחה באופן טבעי, ואיזה שמחות שיהיו יהיו, ונקווה בעזרת השם שהכל יהיה בסדר, שמתוך הטבעיות של השמחה הם בסוף יגיעו גם לשמחה לשם שמיים. אולי, אולי זה ככה, שאז היה הדרך של ההנהגה המעשית בכלל האומה מקבל פנים אחרים בהרבה פרטים. אז יש דעה אחת, הדעה של הלל, שלא לכפות עלינו שום דבר ולבטוח בנו ולהגיד יהיה בסדר, הם ישמחו שמחות רגילות ובסוף הם יגיעו לשמחה לשם שמיים. זו הדעה של הלל. או שיש הכרח מצד דרך התורה וקדושתם של ישראל לבצר, אתם רואים שהוא משתמש כל הזמן בבילה לבצר, וזה מזכיר בצירה, לבצר רוח השמחה שלא ילך כי אם למקום מכוון ותכליתי לתורה ולמצווה. זה שמי. אומר שמי, לא, לא, אני רוצה, כשעם ישראל יוצא לגלות הוא כבר יודע מה זה שמחה. הוא יודע ששמחה זה רק שמחה לשם שמיים. וכשהוא ייפגש בכל מיני שמחות של הגויים, אז הוא רק יבחל מהם ורק יתרחק מהם ורק ירגיש כמה שהוא לא יכול לשאת אותם. ולא שלא יהיה שמחות ולהם יהיה שמחות, ואולי אפשר שהשמחות שלנו יהיו משותפות, לא. אומר שמי, אני לא יכול שעם ישראל יצא ככה לגלות. ועל פי דרך זה החיים מקבלים צביון אחר לגמרי. עד שהחיים המעשיים שהם מתגלים בחיים המדיניים, מדיניים זה חברתיים, ציבוריים, כלליים, בכל סידורם תלויים בהוראות הללו. זה הדעה של שמי. יש פה שתי דעות. שתי הדעות האלה הן גורליות, כי זה לפני שאנחנו יוצאים לגלות. בגלות נהיה לבד. בגלות נהיה מפוזרים. לא יהיה לנו את החוסן הלאומי. לא יהיה לנו את התחושה שאנחנו בבית, לא יהיה לנו הרגשה שאנחנו מסתובבים בחופשיות. איך נהיה ככה בתוך העמים? אומר הרב, על כן נעצו חרב, המורה על עוז מלכות, הנותן דרך ונתיבה בחיים המעשיים של כלל האומה. נועצים חרב, זה ביטוי לשלטון. חייבים להכריע עכשיו מה הולך להיות עם השמחה באומה. אי אפשר להשאיר את זה תלוש. על כן נעצו חרב המורה על עוז מלכות הנותן דרך ונתיבה בחיים המעשיים של כלל האומה בבית המדרש. להכיר כי לא על דבר הוראה פרטית יסובו הדברים, כי ממנה תוצאות לנטיות גדולות שמרשימות את צורת האומה בכללה לפי עניינן. אז למה נועצים חרב? כי זה לא שאלה פרטית. וזה לא רק שזה שאלה לאומית, זה שאלה לאומית לפני שאנחנו יוצאים לגלות. וכדי שאנחנו נשאר בחיים הרוחניים שלנו בגלות, אז ההרגשה בבית המדרש זו שאלה מאוד מאוד קשה וגורלית. ולא שהיה שם חרב בבית המדרש, אבל זה ציור, זה הציור. שהולך להיות פה קרב קשה, איך אנחנו הולכים להוביל את עם ישראל בשנים הארוכות של הגלות, ולכן גם כתוב, אמרו הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. את זה אנחנו נראה כבר בפעם הבאה, אבל אין כמעט ביטויים כאלה בגמרא. הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא, זה צו 8. זה צו 8. מי שכבר נכנס, שישאר בבית המדרש, מי שרוצה לצאת, שלא יצא, כל התלמידים נכנסים לבית המדרש, כי יש עכשיו שאלה גורלית ביחס לעם ישראל, ואף אחד לא יכול להגיד, זה לא קשור אליי. אף אחד לא יכול להגיד, אותי זה לא מעניין, אין דבר כזה. כשיש שאלה לאומית קשה, אז כל תלמידי החכמים חייבים להיכנס אל בית המדרש ולעסוק בשאלה הקשה הזאת, ולהתעמק בשאלה הקשה הזאת, ולשאול שאלות נוקבות בשאלה הקשה הזאת. וזה מה שהולך לקרות בבית המדרש עכשיו, אבל אנחנו נראה את זה כבר בפעם הבאה, בסדר?
מה הכריעו?
אני לא יודעת, רק כתוב שהילל היה כפוף ויושב לפני שמאי כאחד התלמידים, ושהיום הזה היה קשה, היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. זה היה מאוד מאוד קשה. אבל לא נגלה עכשיו. זה בא, איך אומרים את זה בטלוויזיה? ההמשך בתוכנית הבאה. כן, כשהייתי ילדה היה משהו כזה, אני לא יודעת. טוב, נעצור פה ותובנות, יש לך...